יואל פרק ב מפסוק 15 עמוד 932 בספר הכחול. יואל ב מפסוק 15 עד פרק 3 פסוק שני. עמוד 932. נקרא את הקטע. תקעו שופר בציון, חדשו צום, קראו עצרה, הספו עם, קדשו קהל, קיבצו זקנים, יספו עוללים ויונקי שדיים. יצא חתן מחדרו וחלה מחופתה. בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי אדוני ויאמרו, חוסה אדוני על עמך ואל תיתן נחלתך לחרפה. למשל בם גויים, למה יאמרו בעמים איה אלוהיהם? ויקנה אדוני לארצו ויחמול על עמו. ויען אדוני ויאמר לעמו, הנני שולח לכם את הדגן והתירוש והיצער, וסבעתם אותו, ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים. ואת הצפוני ארחיק מעליכם, והדחתיו אל ארץ צייה ושממה, את פניו אל הים הקדמוני, וסופו אל הים האחרון. ועלה בו השור, ותעל צחנתו, כי הגדיל לעשות. אל תראי אדמה, גילי ושמחי, כי הגדיל אדוני לעשות. אל תראו בעמות שדי, כי דשאו נאות מדבר, כי עץ נשא פריו, תאנה וגפן נתנו חילם. ובני ציון גילו ושמחו באדוני אלוהיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה. ויורד לכם גשם, מורה ומלקוש בראשון. ומלאו הגורנות בר, והשיקו היקבים תירוש ויצער. ושילמתי לכם את השנים אשר אכל הרבה הילק והחסיל והגזם, חילי הגדול אשר שילחתי בכם, ואכלתם אכול וסבוע, והיללתם את שם אדוני אלוהיכם אשר עשה עמכם להפליא, ולא יבושו עמי לעולם, וידעתם כי בקרב ישראל אני, ואני אדוני אלוהיכם, ואין עוד, ולא יבושו עמי לעולם. והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלומון, בחוריכם חזיונות יראו, וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי. אנחנו נמצאים בממלכת יהודה אחרי שפקדה את ממלכת יהודה מכת הרבה, שהייתה מורכבת מארבעה סוגים שונים של הרבה, ואף פעם לא הייתה מכה כזאת. בנוסף יש להם בצורת, זה הכל יבש, אפילו לחיות אין מה לאכול, מה לשתות. וכפי שקראנו בפרק ב', זה היה למשך כמה שנים. בפסוק 25 אפשר להבין את זה, שזה זה המצב שנמשך כמה שנים. יואל קרא לעם לחזור בתשובה, להתאבל, כדי שלא יסלח להם, שהוא שוב יברך אותם. בפרק א' הוא אמר להם יום אדוני קרוב, בפרק ב' הוא תיאר מה יקרה ביום אדוני בעתיד, והוא הראה בעצם שהמכה של הרבה הייתה דוגמה למה שיהיה ביום אדוני, בגדול, הרבה יותר גדול, בקנה מידה הרבה יותר גדול. ועכשיו בקטע שקראנו היום בהתחלה, פסוקים 15-18, יואל יותר מפרט איך לחזור בתשובה, איך לבוא לפני אלוהים, מה צריך לעשות. הוא שוב מציין את התקיעה בשופר כדי להקהיל את כולם ליום של הצרה, נקרא לזה, או התאספות, צום לאומי. והוא אומר, קדשו קהל, אתם צריכים להתקדש לפני שאתם באים, לפני שאתם מתאספים. אתם זוכרים שכשעם ישראל היה במעמד הר סיני, העם גם היה צריך להתקדש. בואו נקרא את זה, לפני שהם באו לפני אלוהים, בספר שמות, פרק 19. שמות י"ט, מפסוק 10-15, עמוד 121. שמות פרק 19 מפסוק 10. שמות 19 פסוק 10. ויאמר אדוני אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר, וכיבסו סמלותם, והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני, והגבלת את העם סביב לאמור, ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת, לא תיגע בו יד, כי סקול יסקל או ירו יירה, אם בהמה אם איש לא יחיה, במשוך היובל הם יעלו בהר. וירד משה מן ההר אל העם, ויקדש את העם, ויחבסו סמלותם, ויאמר אל העם, היו נכונים לשלושת ימים, אל תגשו אל אישה. אוקיי, הם צריכים לחבס את הבגדים, והוא אומר לבעלים לא לגשת לנשים שלהם במשך שלושה ימים. וגם כאן אפשר להבין שזו כנראה אותה הדרישה. כמובן קראנו בפרק בקטע הקודם לקרוע את הלב, זה הדבר החשוב קודם, לא את הבגדים, אבל גם שהוא אומר קדשו קהל, תתרחצו, תעשו מקלחת, תחפשו את הבגדים שלכם ובואו לפני אלוהים, כפי שהיה במעמד הר סיני. וכל העם צריך לבוא, אנחנו רואים את זה בפסוק 16, כל העם צריך להופיע בלי יוצא מן הכלל. וזה מזכיר בנינווה, שגם כולם היו בצום, אפילו החיות היו צריכות לצום בנינווה. וכאן הוא אומר גם בפסוק 16, תסתכלו על זקנים, זאת אומרת גם מי שקשה לו ללכת וקשה לו לעמוד ולהגיע עד את המקדש, גם הוא אין לו פטור, אין פטור לאף אחד, כולם צריכים לבוא. גם זה שיונק, שאולי הוא עושה רעש, שהוא מפריע, גם הוא צריך לבוא. מי עוד צריך לבוא? גם החתן והכלה. כל כך הם חיכו עד ליום שהם יכולים להתחתן. הוא אומר, אתם, אפילו שאתם מתחת לחופה, אתם עכשיו יוצאים ובאים לפני אלוהים, להצרה, להתפלל ביחד לפני אלוהים. כתוב, ויצא חתן מחדרו, זה יכול להיות החדר שלפני החתונה שהוא מחכה, או אחרי החתונה ש... הוא סוף סוף יכול להתאחד עם אשתו, וגם אתה עכשיו יוצא, בא לפני אלוהים. אנחנו יודעים לפי התורה, אם מישהו התחתן, היה לו שנה פטור מהצבא. כאן אין לך שנייה, קורא לכולם, עכשיו אתם באים, אין פטור לאף אחד. והכהנים, פסוק 17, נקראים לעמוד בין המזבח, מזבח הנחושת, לבין האולם, זה האולם של קודש הקודש, ולהתפלל, לפקוט ולהתפלל בעד העם. ותשימו לב, הכהנים לא נקראים להקריב קורבנות, הם עוברים את המזבח ששם אתה אמור להקריב את הקורבן, עומדים לפני האולם, האחד של אלוהים, ומתפללים, לא מביאים שום קורבן. וזה מראה שעל החטאים של העם, שעליהם הם היו צריכים לבקש סליחה, אי אפשר היה להקריב קורבנות. זה לא היה חטאים שהתורה אמרה, הנה אפשר להביא קורבן. כפי שדוד המלך, כשהוא חטא, גם הוא לא הביא קורבן עם בת שבע, כי הוא לא היה יכול להביא קורבן, לא היה קורבן על חטאים כאלה. רק לבוא בתפילה לפני אלוהים. והכהנים, תסתכלו בפסוק 17, הם צריכים לבקש רחמים. חוסה אדוני על עמך. הם מבקשים רחמים. הם לא מבקשים איזושהי זכות שמגיעות, זכויות שמגיעות לעם ישראל, אלא רחמים, חמלה מאת אלוהים. ואנחנו גם לומדים בפסוק 17 שארץ ישראל נחשבת לארץ של אלוהים, נחלתו. רואים, כתוב, אל תיתן נחלתך לחרפה. תסתכלו גם יואל 4 פסוק שני, ארץ ישראל מוגדרת כארץ אלוהים, אלוהים אומר ארצי בסוף פסוק 2, ואת ארצי חילקו. אז הארץ שאנחנו נמצאים בה היום היא ארץ אלוהים, שאלוהים אומר זאת הארץ שלי. והכהנים צריכים להתפלל ומבקש מאלוהים, אל תיתן שהארץ שלך אלוהים תהיה לחרפה בין הגויים. כי הגויים, גם בפסוק 17 כתוב למשל בם גויים, לא שהגויים ימשלו בהם, אלא שהם מה שנקרא משל ושנינה, שבאים ולועגים על המצב של עם ישראל, על המצב של ארץ ישראל, עושים ממנה משל. אז זה מה שהגויים עשו, ומה זה אמרו גם, איפה האלוהים? תראה זה מצב הארץ שלו, תראה זה מצב העם שלו, אז איפה האלוהים שלהם? אז הם אומרים, אל תיתן שזה יהיה המצב אלוהים. אל תיתן שהעמים ככה ידברו על ארצך, על העם שלך. וכמה עקרונות שאנחנו יכולים ללמוד ממה שיואל מבקש כאן מהעם לעשות, מהכהנים לעשות, עקרונות שאנחנו יכולים ליישם אותם בחיים שלנו. דבר ראשון זה שזה חשוב להתקהל ביחד, כולם, בלי יוצא מן הכלל. זה טוב שיש אספות לקבוצות שונות, אם זה פגישות של האחיות, פגישות של האחים, פגישות למבוגרים, פגישות לצעירים, זה טוב, אבל צריך גם שיהיה זמן שכולם באים ביחד, המבוגרים והצעירים, הנשים והגברים, כולם באים ביחד לפני אלוהים. וזה חשוב שאנחנו עושים את זה, וכפי שהעם נדרש אז לעשות את זה. וגם זה חשוב להתקדש לפני שבאים לפני אלוהים. זאת אומרת, ועדיף לפני שאנחנו באים לאספה לבחון את עצמנו. כל יום צריך לבחון את עצמנו, בטח שלא, זה לא רק פעם בשבוע, אבל במיוחד שבאים לפני אלוהים ביחד, אז יום שישי בערב או בצהריים יום שישי, לעשות חשבון נפש לפני אלוהים, האם יש דברים שלא התוודתי עליהם, להביא את זה בתפילה לפני אלוהים, להתנקות ולבוא לפה כשאין משהו שמפריד ביני לבין אלוהים, כשאנחנו נכנסים ביחד לנוכחות שלו. וגם לזכור כשאנחנו מתפללים כמו הכהנים, לבקש רחמים, לא לבוא בטענות, לא כביכול לבוא ולדרוש את הזכויות שלנו, אלא ברחמים, לבקש חסד מאלוהים, ולבקש שהשם שלו יכובד, שהשם שלו לא יהיה לחרפה. וככה לפנות לאלוהים, בצורה כזאת, כפי שהכהנים נדרשו לפנות אל אלוהים. בפסוק 18, כאשר כל העם חוזר בכל הלב לאלוהים וקורע את הלב לפני אלוהים, אלוהים יראה את הקנאה שלו לארץ שלו ולעם שלו, והוא יגלה רחמים. אולי יצא לכם לשמוע, יש רבנים או דתיים שאומרים, אם עם ישראל ישמרו שלוש שבתות ברצף, נראה לי אז יבוא המשיח, משהו כזה. זה לא מספיק. מה זה, אז ישמרו שלוש שבתות, זה מה שאלוהים מחפש? שיעשו ניסוי כזה וזה לא יקרה. אלוהים רוצה שיבוא עם הלב שלהם, לא רק ישמרו שלוש שבתות. ופה הוא מבטיח, תחזרו בכל הלב, כל העם, והוא יראה את החסד, את הרחמים שלו. ומפסוק 18 עד 27 אנחנו רואים מה אלוהים יעשה בתגובה. העם יחזור בתשובה, העם יראה את הכנות שלו, את הרצון לחזור לאלוהים, אלוהים יראה להם מה הוא יעשה בתגובה למה שהם יעשה. הוא ייתן להם שוב בפסוק 19 את החיטה, את היין, את הזיתים, זה דגן, תירוש ויצהר. דגן זה חיטה, תירוש יין או ענבים, יצהר, זיתים. שוב יהיה להם מה לאכול, שוב יהיה להם אפשרות להביא מנחה ונצח, כי קראנו שלא היה להם אפשרות לייצר את המנחה ולייצר את הנצח לבית המקדש. בפסוק 20 אנחנו רואים, מגלים בעצם שהרבה כנראה הגיע מצפון הארץ, הוא נקרא הצפוני, ואלוהים ירחיק אותו לארץ צייה ושממה, וזה יהיה, הוא אומר, את פניו אל הים הקדמוני, בפסוק 20. פניו זה החלק הקדמי שלו, של הרבה, נגיד יש קבוצה של הרבה, אז החצי הקדמי נאמר, אלוהים יסיף אל הים הקדמוני, הים שמקדם, ממזרח, זה ים המלח, וסופו אל הים האחרון. מה זה הים האחרון? הים האחרון זה הים שממערב, כי המילה אחור, משתמשים בה בתנך, אנחנו לא נתנה לשם, אבל אם מישהו רוצה אני אחר כך יכול להראות לו, זה בעצם מילה אחרת למערב. קדם זה מזרח, אחור זה מערב. אז הים האחרון זה הים שממערב. הים שממערב זה ים התיכון. אז החלק האחורי של הרבה, אלוהים יסיט אל הים התיכון, חלק הקדמי אל הים המלח, ושם הם ימותו ויעלו ריח, כפי שכתוב בסוף פסוק 20, ועלה באשו בתעל צחנתו. אז אלוהים קודם כל יסיר את זה שמציק, את זה שמקשה, את זה שהורס, הוא מסיר אותו. אותו אחד שכתוב, זה חשוב לשים לב לביטוי הזה בסוף פסוק 20, כי הגדיל לעשות, הרבה הגדיל לעשות, עשה הרבה נזק, נזק גדול הוא עשה לעם ישראל. אבל עכשיו אנחנו נראה בפסוק 21 מה קורה כשאלוהים מגדיל לעשות. אוקיי, הרבה הגדיל לעשות, עשה דבר גדול נגד עם ישראל, אבל עכשיו אלוהים יגדיל לעשות לטובת עם ישראל, ונראה מה קורה כשאלוהים מגדיל לעשות. והוא אומר, אל תפחדו, בפסוק 21, אל תראי אדמה, גילי ושמחי, כי הגדיל אדוני לעשות. אז האדמה, החיות נקראות לשמוח, כי שוב יהיה דשא בנאות מדבר, שוב העצים יצמיחו פירות. הפרי של העץ נקרא כאן חל בפסוק 22, תאנה וגפן נתנו חילם. חל זה או צר או כוח, עץ שיש לו כוח מביא פרי, האוצר של העץ זה הפירות שלו, והפירות, העצים שוב ייתנו את האוצרות שלהם, את הפרי שלהם, וזה יביא שמחה גם לאדמה, גם לחיות, וגם כמובן לבני אדם. בפסוק 23 אנחנו קוראים על ביטוי מעניין, אולי אפשר אפילו להגיד קצת מסתורי, אנחנו קוראים על המורה לצדקה. יש מורה לספורט, יש מורה לאנגלית, פה יש מורה לצדקה. אז מה זה מורה לצדקה? בהמשך הפסוק, פסוק 23, תשימו לב, במקום להשתמש במילה יורה, שזה הגשם הראשון, באיזה מילה משתמש יואל? גשם מורה ומלקוש. מה אנחנו מבינים? שבעצם אפשר לומר במקום יורה, שזה הגשם הראשון, אפשר לומר מורה, וזה אותו דבר. אבל בכל זאת, מדוע יואל בחר להשתמש במילה מורה לצדקה, והוא יכול היה להגיד, אלוהים ייתן לכם את היורה ואת המלקוש, וזהו. למה להכניס גם את המורה לצדקה? ולמה גם לשנות את זה, להשתמש דווקא במילה מורה, ולא יורה, כמו שבדרך כלל משתמשים? בואו נפנה להושע פרק 10. זה עמוד 927, זה כמה דפים אחורה. הושע פרק 10, זה כמה דפים אחורנית. פסוק 12. כמה דפים אחורה? 3-4 דפים אחורה. הושע פרק 10, פסוק 12. זרעו לכם לצדקה, קיצרו לפי חסד, נירו לכם ניר, ועת לדרוש את אדוני, אז יבוא ויורה צדק לכם. אוקיי, יורה זה מלשון הוראה, הוא יורה לכם צדק. אז התפקיד הזה של אלוהים, הוא זה שמורה צדק, מורה צדקה. אנחנו יודעים מירמיהו 23, כף ג', שהמשיח יעשה משפט הוא צדקה. ואפשר לומר שהמשיח הוא המורה לצדקה, כי המשיח הוא גם אלוהים. אז יכול מאוד להיות שהביטוי הזה, המורה לצדקה, מכוון אל המשיח, שהוא יבוא והוא יהיה זה שמורה צדקה. כפי שקראנו בהושע, הוא יורה לכם את הצדק. אבל קודם אנחנו רואים בסוף פסוק 23 שכתוב בראשון, מורה ומלקוש בראשון. זאת אומרת, הדבר הראשון שאלוהים הולך לעשות זה לתת גשם, ברכה ארצית. בפרק ג' אנחנו קוראים מה הוא יעשה אחר כך, והיה אחריכם. אוקיי, בראשון הברכה הארצית, אחריכם תהיה גם הברכה הרוחנית. בפסוק 24 אלוהים ידאג שהמחסנים של המזון יהיו מלאים. בגורן אוספים את התבואה כמו חיטה, זה הבר. ביקב שומרים את היין, את התירוש. וכאן כתוב, זה די מעניין, שביקב יהיה גם הצער, זה הזית, השמן. אולי זה מלמד שאו שבעבר נהגו לשמור גם את השמן ביקב, או שמרוב שיהיה שמן אז יצטרכו לשים אותו גם ביקב. בכל מקרה הוא אומר השיקו, הכוונה זה הוצף, זה כמו, אולי זה מהמילה נשק, שזה נשק לגבול של המקום שזה אפשר, יכול להכיל את היין או את השמן. אלוהים ידאג שהכל יהיה מלא, כל המחסנים יהיו מלאים. זאת אומרת, אתם מכירים את המצב, שהמקרה מפוצץ ואי אפשר לדחוף אפילו עוד משהו קטן, נכון? אז ככה יהיה המצב, ממצב שאין כלום, אלוהים ידאג שיהיה הכל מלא עד הסוף, מוצף. אנחנו רואים בפסוק 25 שמכת הרבה יצאה למשך כמה שנים, כי הוא אומר ושילמתי לכם את השנים אשר אכל הרבה. אז אלוהים הוא ישלם להם בחזרה, הוא לא חייב, נכון? אלוהים לא חייב לאף אדם שום דבר, אבל הוא הולך להחזיר להם את מה שכביכול הם הפסידו כל השנים הללו. ויש פה עיקרון מאוד חשוב, ש אני יכול לחשוב, וואו, הפסדתי הרבה, איך אני אקבל שוב בחזרה את מה שהפסדתי? אלוהים יכול לעשות, כי כתוב שהוא יגדיל לעשות, זאת אומרת, יעשה דבר גדול, שמה שהפסדתי בהרבה שנים, הוא יכול בשנה אחת, אחרי קציר אחד, למנות לך את הכל, שיהיה לך יותר ממה שאתה אפילו צריך. כי כתוב בפסוק 26, אשר עשה עמכם לאפלי, זאת אומרת פלא. וזה עיקרון שהוא נכון, שבאמת אלוהים יכול לעשות את זה, שדברים שאנחנו אולי מסתכלים קדימה לעתיד ואומרים, נגיד במצב שלהם, הכל נהרס, ואתה חושב, יו, כמה זמן ייקח לי עד ששוב אני אבנה את הכל שוב בחזרה, ואני שוב יוכל לאגור אולי משהו ממה שהיה לי. אלוהים יכול לעשות שאתה תקבל הרבה יותר ממה שאתה מסוגל לדמיין. וזה נכון. ולפעמים יש לנו, קשה לנו להאמין בזה. איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני, זה לא מסתדר בראש. אבל זו אמת. כי אלוהים, הוא יכול להגדיל לעשות, והוא יכול להפליא אותנו, לעשות דברים נפלאים. וחשוב שנאמין בזה, וניתן כבוד לאלוהים, גם כאשר זה נראה לנו לא הגיוני, לא הגיוני. איך יכול להיות? איך אלוהים ידאג? איך הוא יספק? איך הוא ימלא את המחסנים? אני גם לא יכול להגיד איך, אבל אני יכול להגיד זה אמת, ואלוהים יכול לעשות את זה. ובסופו של דבר, פסוקים 26 ו-7, אלוהים יגרום לכך שעם ישראל לא יבוש לעולם. תסתכלו גם בסוף פסוק 26, גם בסוף פסוק 27, ולא יבושו עמי לעולם. אנחנו יודעים שמכת הארבה הסתיימה, נכון? זה משהו ודאי, לא כתוב על זה בשום מקום אחר בכתובים. גם פה יואל לא כתב לנו שזה יסתיים, אבל אנחנו יודעים שמכת הארבה הסתיימה, כי אם היא לא הייתה מסתיימת, עם ישראל לא יכול להמשיך לגור פה בארץ ישראל. אם היה נשאר הארבה פה כל הזמן, אי אפשר לחיות, היו עוזבים את הארץ. אז אנחנו יכולים לדעת בוודאות, אלוהים מקשים את ההבטחה הזאת, והארבה שר ועזב אותם. אבל האם התגשמה הנבואה ולא יבושו עמי לעולם? האם באמת מאחרי מכת הארבה הזאת עם ישראל לא בוש יותר? לא היה מצב של חרפה? אנחנו יודעים בוודאות שהוא כן היה מצב של חרפה, ושעם ישראל כן בוש. הייתה גלות בבל, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, וגם היום אנחנו יודעים שמצפה עוד לעם ישראל עת צרה ליעקב. מתי עם ישראל לא יבוש לעולם? זה רק לאחר הצרה, שישוע יחזור וימלוך כאן. אז כאן אנחנו מוצאים, כמו בנבואות אחרות, תיאור שכולל בתוכו נבואה לעתיד הקרוב, וביחד גם נבואה לאחרית הימים. ואנחנו רואים את הרבה מקומות גם לגבי משיח, רואים משיח הסובל ומשיח מולך ביחד באותו תיאור, כאילו שזה הכל הולך לקרות ביחד, אבל בפועל יש מרווח של זמן בין שני הדברים. וגם כאן זה רק לאחר הצרה העתידית, לאחר יום אדוני שיואל תיאר אותו, רק אז באמת עם ישראל לא יבוש לעולם. ובגלל שהוא עשה את ההקבלה, אנחנו יכולים להבין את זה, שלזה הוא מתכוון. הוא עשה את ההקבלה בין המצב הנוכחי ליום אדוני, והוא משלב את שני הדברים ביחד, אבל אנחנו יכולים להבין שההתגשמות תהיה לאחר יום אדוני. בעם ישראל נקרא בפסוק 27 להלל את אלוהים, להודות לו ולהכיר שיש אלוהים בקרב ישראל. תסתכלו, וידעתם כי בקרב ישראל אני, כי גם בזמן של הרבה, גם בזמן נגיד כמו השואה, וגם בעתיד בזמן עת צרה ליעקב, אנשים ישאלו, כפי ששאלו בעבר, איפה אלוהים? כפי שגם הגויים אמרו, איה אלוהיהם. אבל כאשר אלוהים יושיע את עמו לאחר הצרה, עם ישראל ידע יש אלוהים, והוא האלוהים שלהם והוא קרוב אליהם. ועכשיו אנחנו קוראים לפרק ג' על הברכה העתידית, או הברכה הרוחנית לאחר הברכה של הגשם היורה והמלכוש, הברכה של התבואה, תהיה גם ברכה רוחנית. והוא אומר, והיה אחרי כן אשפוך רוחי על כל בשר. על איזו תקופה מדובר כאן? שהוא אומר, אני אשפוך את הרוח שלי על כל בשר. נקרא עוד שתי מקומות, שתי נבואות מהנביאים, שנראה, נוכל למקם את זה. מתי זה אמור לקרות? יחזקאל 36, עמוד 894. יחזקאל 36. יחזקאל 36 מפסוק 24 עד 27. יחזקאל 36 מפסוק 24. פרק 36 למדו מפסוק 24. ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תומתכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם. יחזקאל מדבר על אחרית הימים, אלוהים יקבץ את עם ישראל מכל הארצות וייתן להם רוח חדשה. זה משהו עתידי שיקרה באחרית הימים. בואו נפנה, לא חייבים לפנות לשם, אבל גם בזכריה פרק י"ב, אחרי שכתוב והביטו אליי את אשר דקרו, וכתוב שם ושפכתי רוח חן ותחנונים. אז לאחר עת צרה ליעקב, לאחר הצרה הגדולה, אלוהים ישפוך את רוח הקודש על עם ישראל. עכשיו אנחנו יודעים מספר מעשי השליחים שהשליח שמעון פטרוס מצטט את פרק ג' של יואל בחג השבועות, אחרי שהמאמינים קיבלו את רוח הקודש והתחילו לדבר בלשונות. והוא אומר, זה הדבר האמור על ידי יואל הנביא. הוא אומר, זו התגשמות של הנבואה של יואל. אז איך אנחנו מבינים את זה? צד אחד, אנחנו יודעים אלוהים ישפוך את רוח הקודש רק בעתיד על עם ישראל לאחר הצרה הגדולה, אחרי שהוא משיב אותם והם פונים אליו. מצד שני, שמעון פטרוס אומר, זו הנבואה של יואל, מה שהיה לפני 2000 שנה בירושלים חג השבוע. מירמיהו למד א', הנבואה מוכרת לנו שמדברת על הברית החדשה, אנחנו יודעים שגם אלוהים הולך לכרות ברית חדשה עם עם ישראל, וזה גם יהיה באחרית הימים, גם לאחר הצרה הגדולה, וזה יהיה ביחד עם זה שנותן להם את רוח הקודש. ומזה אנחנו יכולים להבין שכאשר אתה נכנס לברית החדשה עם אלוהים, הברית שהוא הבטיח, אתה מקבל את רוח הקודש. וככה אפשר להבין את מה שאמר שמעון פטרוס, עם ישראל בעתיד אלוהים יקשים את זה, יקיים את זה, הוא הבטיח, הוא ייתן להם את רוח הקודש כאשר הם ייכנסו לברית חדשה איתו. אבל כרגע, כבר 2000 שנה, כל מי שכבר נכנס לברית החדשה גם מקבל את אותה הבטחה את רוח הקודש. עכשיו יש כמה שאלות בנושא הזה, כי כתוב כאן בפרק ג' וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלומון, בחוריכם חזיונות יראו. כל האותות, נבואות, ניסים. ואנחנו שואלים את עצמנו, האם גם היום אנחנו צריכים לצפות לנבואות או חלומות, חזיונות? האם אנחנו צריכים לצפות היום שכל מי שבא לאמונה ומקבל את רוח הקודש הוא ידבר בלשונות או יתנבא? או שאלה אחרת שמישהו יכול לשאול, ויש מאמינים שנותנים לך להרגיש כך, אם אין לי נבואות, אם אין לי דיבור בלשונות, אין לי ריפוי, אין לי חלומות וכו', האם זה אומר שלא קיבלתי את רוח הקודש? אז ננסה להשיב על השאלות הללו. בואו נקרא משהו שאמר האדון ישוע, מרקוס ט"ז עמוד 141, מרקוס 16 ט"ז עמוד 141 מפסוק 15 עד 18, מרקוס פרק 16 מפסוק 15. אמר להם, לכו אל כל העולם והכריזו את הבשורה לכל הבריאה. המאמין ונטבל יבשע, ומי שלא יאמין יישם. ואלה האותות אשר ילוו אל המאמינים, יגרשו שדים בשמי, בלשונות חדשות ידברו, ירימו נחשים, ואם ישתו רעל ממית לא ינזקו, ידיהם ישימו על חולים ויטב להם. עכשיו אנחנו לא יכולים להתעלם מכך שהשליחים פטרוס, פולוס, היו להם התגלויות, היו להם נבואות, היו להם כוחות ריפוי, דיברו בלשונות. בקהילה בקורינתוס היו נבואות, היו לשונות. ומה היום? יש כאלה שטוענים, אנחנו, בגלל שאנחנו לא מספיק טובים, לא מספיק רוחניים היום, אז אנחנו לא רואים את המתנות האלה. אבל אם נזכר בקהילה בקורינתוס, זאת לא הייתה קהילה כל כך מושלמת. הם אפילו התגאו שיש להם מישהו שחי בחטא בקהילה ולא הוציאו אותו מהקהילה, היו גאים בזה. אבל בכל זאת, בקהילה כזאת הופיעו המתנות האלה. וגם נוסף על כך, כשאנחנו קוראים לברית החדשה על אנשים שבאו לאמונה וישר קיבלו את רוח הקודש ודיברו בלשונות, זה היה מיד, לא היה איזושהי תקופת זמן שבדקו אותם, בוא נראה אם הם מאמינים טובים ואז ניתן להם את המתנות. ישר הם קיבלו את זה, נכון? זה לא היה לאחר זמן מסוים שראו אם הם טובים או לא טובים. אז אני לא חושב שזה קשור לכך שאנחנו מספיק רוחניים או טובים יותר ובגלל זה לא מקבלים. אחרים אומרים שהיום אין נבואות ולשונות כי הגיע המושלם, דבר אלוהים. הם מפרשים שהמושלם זה דבר אלוהים מהראשונה לקורינטים פרק 13, כי כתוב בבוא המושלם יבוטל החלקי. אבל אם קוראים את הקטע, זה לא כל כך מסתדר שמדובר שם על דבר אלוהים המושלם, אלא על המצב שנראה פנים אל פנים את האדון ישוע, שזה המושלם, ואז יבוטל החלקי. אבל מה שכן ניתן לומר על קורינטים פרק 13, שיכול להיות ואולי, ואפשר אולי להבין שכן כתוב שם לשונות יבטלו, נבואות תחדלנה, שכן זה אולי אומר שבאיזשהו שלב כן ייפסקו המתנות הללו, וזה יהיה לאו דווקא כאשר יגיע המושלם. אפשר להבין את זה, אפשר בדרך מסוימת להבין את זה, אבל עדיין לא כתוב מתי. גם אם תבין את זה כך, לא כתוב מתי זה ייפסק. אז אני לא יכול לעמוד פה היום ולהגיד בביטחון על סמך דבר אלוהים, תקשיבו, היום זה כבר נפסק, אין נבואות, אין לשונות, אין חזיונות, אין כלום. אני לא יכול לעמוד בביטחון ולהגיד את זה. אני יכול להגיד מה נראה לי כשאני מתבונן על הכתובים, מתבונן על ההיסטוריה. אני יכול להגיד מה, איזה רושם אני מקבל ומה נראה לי שהתקופה שאנחנו נמצאים בה היום. לאורך התנך לא בכל תקופה היו ניסים ונפלאות, אתם יכולים לבדוק את זה, ולא בכל תקופה אלוהים דיבר. אנחנו קוראים על תקופות שדבר אלוהים היה יקר, לא שמעו את אלוהים מדבר, וגם לא תמיד זה היה באותה עוצמה. למשל, עם ישראל לא המשיך לשמוע את אלוהים כפי שהם שמעו אותו במעמד הר סיני, נכון? הר רועד ורעש וכולם רועדים מפחד ושומעים את אלוהים מדבר, זה לא היה אחר כך, זה היה פעם אחת. חנניה ושפירה, זוכרים מהברית החדשה? הם שיקרו והם מתו בו במקום. האם קרה דבר כזה לאחר מכן? האם אנחנו קוראים בדבר אלוהים שהיו מאמינים ששיקרו בתרומה שהם נתנו ומתו בו במקום? האם ראינו את זה בהיסטוריה שקרה דבר כזה? אנחנו יודעים שנכון, אם מאמין חי בחטא, הוא יכול לקבל איזושהי, והוא לא חוזר בתשובה, הוא יכול לקבל איזושהי מחלה, ובסופו של דבר אולי הוא ימות, אבל בו במקום, בן אדם נופל, בגלל שהוא שיקר ומת, לא ראינו, אני לא ראיתי ולא שמעתי גם שקרה דבר כזה. זה היה בתחילת החיים של הקהילה, שהיא רק התחילה, היה מאורע כזה. השליחים יכלו להקים מתים. האם יש מאמין היום שיכול להקים מתים? היו אנשים שניסו לטעון שהם גם שליחים בתקופה שלנו. אז שאלתי מישהו שאומר, אין בעיה, בוא נלך לבית הקברות, אני רוצה לראות אותך מקים מתים. אני חושב שאני יכול לומר בוודאות, היום אין מישהו שיכול להקים מתים כמו שהשליחים עשו. זה היה בתקופה של ראשית הקהילה, ניתנו אותות מסוימים לשליחים, אבל לא, כיום אנחנו לא רואים את זה. אז לי זה נראה מדבר אלוהים ומההיסטוריה שאנחנו מסתכלים עליה, שאלוהים נתן את האותות, את הניסים, נבואות, דיבור בלשונות בראשית ימי הקהילה, ושמאז אנחנו לא בתקופה שאלוהים פועל בצורה כזאת, אלא במקרים מיוחדים שהוא מחליט שיש בזה צורך. ואני מאמין שאלוהים שומר לעצמו את הזכות לפעול איך שהוא רוצה, ואף אחד לא יגיד לו, רגע, עכשיו אתה לא בתקופה שאתה אמור לפעול ככה. אלוהים יעשה מה שהוא רוצה, אנחנו לא נגיד לו, אתה לא יכול לעשות את זה עכשיו. אבל בגדול, באופן כללי, אני לא מאמין ולא נראה לי שכרגע ככה אלוהים פועל, שאנחנו צריכים אולי לצפות לזה. כמובן שמישהו יגיד לי, יכול לשאול, ומה עם התנועה הפנטקוסטלית? התנועה הפנטקוסטלית הוקמה או התחילה לפני כ-100 שנים, ולפני כן היו מאות שנים של מאמינים אמיתיים שלא ראו את התופעות הללו, והם היו מאמינים אמיתיים, ואני גם מאמין שהם היו מאמינים שיש להם את רוח הקודש ולא מאמינים שהם כביכול בלי רוח הקודש. ואני גם לגבי התנועה הפנטקוסטלית, אני לא שוכנעתי, למרות שאני לא מכיר את כל המקרים, אני גם לא יכול להכיר את כל המקרים, לא שוכנעתי שיש משהו אמיתי, כי ראיתי הרבה משחקים או אנשים שעושים דברים כי יכול בשם אלוהים, מדברים בשם אלוהים ואז זה לא קורה, ועושים גם כל מיני גם הצגות. כמובן שאנחנו צריכים להיזהר מלשפוט, אבל כן אנחנו נקראים לבחון. לבחון, כתוב בחנו כל דבר והחזיקו בטוב, וצריך לראות אם משהו באמת אמיתי ולא רק הצגות. עכשיו אני רוצה אנחנו אין לנו הרבה זמן, אז אני לא, יש כמה קטעים שרציתי לקרוא, אבל אני אגיד אותם, לא נפנה אליהם. ישוע אמר, יהיו אנשים שיגידו, אנחנו ריפאנו ועשינו ניסים והכל זה בשם שלך, והוא יגיד, אני לא מכיר אתכם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור גם את זה, שזה שאולי יש ניסים ונפלאות, זה לא אומר שזה דווקא מאלוהים. אוקיי, זה גם לא אומר שהם דווקא מהשטן, אני לא אומר את זה, אבל זה אומר שצריך לבחון. כי ישוע אומר, יש את המקרה שמישהו יבוא בשם שלי ויעשה ניסים, אבל הוא לא שייך לי. פולוס אומר, ואל הקורינטים, האם כולם מדברים לשונות? כולם מדברים בנבואות? יש להם נבואות? לא. זאת אומרת, לא צריך לחשוב שאם אני לא מדבר בלשונות, אז אין לי את רוח הקודש. זה לא נכון. כי דבר אלוהים אומר בפירוש שהמתנות האלה לא ניתנו לכולם. אז אי אפשר לא ולומר, אם לא דיברת בלשונות, אם לא התנבאת, אז אין לך את רוח הקודש. זה לא נכון, לומר דבר כזה. דבר אלוהים אומר, מי ש... באל הרומים, מי שאין לו את רוח המשיח, הוא לא שייך למשיח. זאת אומרת, אין דבר כזה מאמין אמיתי בלי רוח הקודש. ובאל האפסים פולוס אומר, כשהאמנתם נחתמתם ברוח הקודש. וזה חשוב שנצא מכאן, יש דברים שלא ברורים ואולי אנחנו לא בטוחים מה לחשוב לגביהם, אבל דבר אחד חשוב שכולנו נדע, כשהאמנו, חזרנו בתשובה, האמנו בישוע, נחתמנו ברוח הקודש. זאת אומרת, כל מאמין שיושב כאן, שהוא באמת מאמין, הוא נחתם ברוח הקודש, וזה לא קשור לדיבור בלשונות או נבואות או ניסים אחרים. ואלוהים רוצה שכל מאמין יהיה בטוח, כפי שיוחנן אומר באיגרת הראשונה ליוחנן, אני רוצה שתדעו שיש לכם חיי עולם. כי מי שאין לו את רוח הקודש, הוא לא שייך למשיח ואין לו חיי עולם. רק מי שמאמין אמיתי, יש לו את רוח הקודש ויש לו חיי עולם. אז שנצא מכאן הבוקר עם הביטחון, קיבלתי את רוח הקודש על סמך ההבטחה של אלוהים, ואני שייך לאלוהים לנצח. בואו נסיים בתפילה. אבינו שבשמיים, תודה לך על דברך היקר, תודה לך שמה שאתה מבטיח אתה מקיים, תודה לך שאתה יכול לברך ואתה רוצה לברך יותר ממה שאתה מייסר או מעניש, וכפי שפעלת עם ישראל ככה אתה גם פועל איתנו, ואנחנו מודים לך על הרחמים והחסד הזה שאתה יכול להפליא לעשות איתנו מעבר למה שאנחנו מצפים, מעבר למה שנראה לנו הגיוני. אנחנו רוצים להעלה אותך על כך, אבינו שבשמיים, שאתה באמת אלוהים גדול ונפלא ומלא אהבה וחסד כלפינו החוטאים. ואנחנו מודים לך על כך ששלחת את רוח הקודש וחתמת אותנו ברוח הקודש לנצח, ואנחנו שלך. עזור לנו, כפי שקראנו בתחילת הבוקר, באמת להראות את פרי הרוח בחיים שלנו, בהליכה היומיומית, כדי שנוכל לתת לך כבוד, וכדי שתוכל לומר לנו, בוא עבד נאמן, ויכנס אל מלכותי. אנחנו מבקשים את הברכה שלך על המשך הבוקר הזה והאספה, בשמו של ישוע המשיח. אמן.